אתם חולמים על דירה? לחלום זה טוב ויפה, אבל אנחנו רוצים לעזור לכם גם להגשים. נכון, זה דורש יצירתיות ומחשבה מחוץ לקופסה. בשביל זה יש את מימון ישיר משכנתאות, חברת משכנתאות חוץ-בנקאית שמאמינה שאפשר. אפשר לחשוב על לקנות דירה למגורים או להשקעה. עזבו אותנו, תשאלו כל יועץ משכנתה מה הוא חושב על משכנתה במימון ישיר. תעדכנו אותנו מה הוא אמר. נשמע מעניין? אתם מרגישים שזה הזמן להגשים את חלום הדירה? פנו לכל יועץ משכנתה ותשאלו על מימון ישיר משכנתאות. מספר רישיון 63673. בכפוף לתנאי החברה. אי עמידה בהחזר האשראי ובפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
פיפו, יש מישהו בדלת? פיף! פיף! פיף!
למה את צועקת?
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
ברוכים הבאים לחלק הפחות מדובר של המשבר, הזדקנות ההורים.
מי מזדקן? אני? ממש לא.
ככל שעוברות השנים, אני מבין כמה אני בר מזל וכמה זה לא מובן מאליו שההורים שלי עדיין בחיים. לראות אותם באמצע העשור השמיני לחייהם, ניידים, נהנים וצוחקים עם הנכדים שלהם, זו כבר ממש ברכה.
סבתא, את יכולה לשחק איתי כדורגל?
לפני שנצלול לסיפור המשפחתי שלי, כמה מילות חוכמה על הנושא מפי חברנו, פרופסור יורם יובל.
למין האנושי קרה משהו במאה השנים האחרונות, אוקיי? תוחלת החיים שלו קפצה בעולם המערבי, ועכשיו גם מתחיל בעולם השלישי, תוחלת החיים שלו קפצה בכמה עשורים. אם בתקופת האבן, ככל שאנחנו יכולים לשפוט, כן, אנשים היו מתים בגיל 30, 35, 40, ואם בתקופה ההיסטורית מי שהגיע לגיל 60 כבר נחשב לבן אדם מאוד מאוד זקן ויוצא דופן, כן, היום תוחלת החיים הממוצעת היא בסביבות 80 שנה, וזה רק עולה עם הגיל. וזה אומר שאנחנו נהיה ילדים להרבה יותר, בנים של, בנות של, להרבה יותר שנים ממה שתכננו. והיום דור ההורים שבעבר פשוט היו מתים, כן? פשוט לא מתים, כן? הם ממשיכים בזקנה, וזה באמת מאוד מאוד קשה, כי מה שהרפואה הצליחה לעשות, וזה להאריך את תוחלת החיים, היא הצליחה קצת פחות טוב בלהאריך את תוחלת החיים הבריאים. זאת אומרת, אנשים זקנים מתחילים להיות חולים במחלות כרוניות, ומה שהכי גרוע, הם מתחילים לקבל פיחות בתפקודים הנפשיים שלהם, מה שאנחנו קוראים בגדול דמנציה. וזה הופך אותם עוד הפעם לילדים, וזה מחזיר אותם להיות ילדים סבב שני, רק שזה, אני אגיד את זה קצת בצורה קיצונית ובוטה, זה חמוד להחליף חיתול לתינוק בן חצי שנה, זה הרבה פחות חמוד להחליף חיתול לזקן בן 75 או 80.
אני אגיד לך מה, לא האמנתי יורם כמה אני אפחד מהקטע הזה שיום אחד לא תהיה לי אפשרות לבשר לאבא ואמא משהו טוב, או סתם להתייעץ, שאני לא אזכור איך נשמע הקול שלהם. זה מוסיף כל כך הרבה סטרס, ואני נחנק מעצם המחשבה.
זה מאוד קשה, זה מאוד מאוד קשה. תראה, קרה לנו דבר, בעצם זה מוסיף את הסטרס בשני המקומות. קרה לה, בתרבות המערבית, קרה, ועוד הפעם, זה קרה ברוב המקומות רק ב-150 השנים האחרונות, בעצם מאז המהפכה התעשייתית. מה שקרה זה שפירקנו את המשפחה המורחבת. עכשיו, למשפחה המורחבת, בתור שיטת חיים ושיטת מגורים, היו הרבה חסרונות, כן? אחד החסרונות שלה היה זה שהיא לא הייתה מאוד טולרנטית לנישואים מתוך אהבה. אנשים התחתנו מתוך שיקולים של חמולות ורכוש וכולי. והיא לא הייתה טולרנטית לזכויות הפרט, בייחוד לזכויות הנשים. זאת אומרת, בכל החברות שבהם עדיין חיים במשפחות מורחבות, יש דיכוי לא קטן של אנשים. ואנחנו החלפנו את זה, אנחנו החלפנו את זה במשפחות גרעיניות, כן? אבא, אמא והילדים שלהם, שגרים ככה בתאים משפחתיים. מה שאנחנו הפסדנו אבל כשעשינו, ואני לא מטיף, אני לא אומר שאנחנו צריכים עכשיו לחזור למודלים הפטריארכליים, הישנים של המשפחות המורחבות, בכלל לא. אבל אני אומר שהפסדנו משהו, ומה שהפסדנו זה את התמיכה האדירה שמשפחה שמתגוררת, משפחה גדולה שמתגוררת כולה תחת קורת גג אחת, בחדרים נפרדים, באוהלים נפרדים, אבל באותו מקום, סביב אותו חלל משותף, החצר המשותפת וכולי, יכולה לתת תמיכה אדירה בדיוק לדבר הזה. למשל, שאנשים שהם זקנים ואולי לא 100% בריאים, יכולים למצוא להם בני ובנות שיח, ויכולים למצוא להם דרכים להיות מועילים, כן, להיות בייביסיטרים במשחק קבועה וכולי, ולהיות בתוך החיים. היום כשההורים המזדקנים נעשים לא ניידים, כשהם לא מסוגלים להיכנס לאוטו ולנסוע, זה מטיל עול עצום על המשפחה הגרעינית, כמו שאתה אמרת, שמטפלים בילדים שלנו ובפרנסה שלנו, ועל כל הדבר הזה מתלבש לנו עכשיו עוד ילדים, אבל ילדים שהיו פעם ההורים הכל יכולים שלנו, ועכשיו הם הולכים ונעשים יותר כמו הילדים, אם ללכת לרופא וללכת לדיאטנית וללכת למרכז יום וכו' וכו'.
שמי זילברשטיין יעקב, יש לי כינוי פיפו, רודף אחריי כבר 40 שנה, בן 74, נשוי לאיזבל באושר ובאושר, ועד כאן.
אני איזבל זילברשטיין, אמא של דניאל זילברשטיין, שמראיין אותי כרגע, בת 74, ואין לי משתה צרפתי.
כשני מבין שלושה אחים, אני מסתובב כבר שנים עם תיק ילד הסנדוויץ'. עכשיו נוסף למשוואה תיק דור הסנדוויץ', מצוי בין הילדים שלי שהולכים ומתבגרים, לבין אבא ואמא שלא בדיוק הופכים צעירים יותר. לפני 3 שנים הבנתי כמה שברירית הקליפה שמגנה עליהם.
אני זוכרת שישנתי באמצע הלילה, ופתאום שמעתי בום גדול, והסתכלתי וראיתי שהוא נפל, ונכנסתי ללחץ כמובן, מיד חשבתי שמשהו לא טוב קורה, ואז כשראיתי שאי אפשר להזיז אותו והוא גם לא ממש מצליח לדבר, אז הבנתי שהיה אירוע מוחי.
זה מצחיק, כן? אני מכחיש את השואה. אני, כלומר, לא רוצה להתווכח עם אף אחד שעברתי אירוע מוחי, אבל יש לי תחושה שזה הייתה בדיחה, כי מהר מאוד קמתי על הרגליים, מיד רציתי להראות לכולם שאני בסדר, כלומר, החזרתי מלחמה, לא, וזה עניין של 2 דקות, 3 דקות, 5 דקות. אז, וגם ניסיתי לשכנע את ה... פרמדיק שישאיר אותי ולא יפנה אותי בכלל, מה שלא עלה על דעתו.
חשבתי יותר על נכות, כן, לא על מוות כל כך. על מה זה אומר, כי נזכרתי גם שאימא שלי עברה אירוע דומה, ובמשך הרבה זמן היא לא יכלה לדבר ממש, והיא עשתה הרבה תרפיה, ספיץ' תרפי. מפחיד, כן, מפחיד. בטח שמפחיד, רק ש... אני חושבת שזה היה כל כך פתאומי וכל כך הפתיע, שניסיתי רק לפעול, ולא לא כל כך חשבתי באותם הרגעים.
שאלת מה מפחיד אותי, מה אתה חושב, מה, לא עבר לי בראש אם אני חצי גוף משותק, אני יודע, חלק תחתון משותק, הראש משותק, בטח זה מפחיד. אבל אני בן אדם אופטימי, אני עדיין אופטימי, ואני מסתכל על החיים עם המון חיוב, אני תמיד, בקטע קשה, אחפש תמיד לראות מה האור בקצה המנהרה, בינתיים זה עובד לי, אז גם בשבץ הזה, מה הסתכלתי? הסתכלתי על זה שאני מבין מה מדברים אליי, אני קוהרנטי, הפרמדיק שואל אותי 2,000 שאלות, מספר אישי, דרגה בצבא וכל מיני כאלה, אני עונה לו בסדר, אז מה אתה מבלבל לי את המוח? יש לי שבץ? מה אתה מסתלבט עליי?
הרפואה המודרנית מכנה את מה שאבא שלי עבר שבץ מוחי חולף, אבל הזיכרון מהאירוע הזה ממש לא חולף. בדיעבד אני מבין שהחוויה גרמה לי להיות מפויס יותר כלפי ההורים. שחררתי לא מעט משקעי עבר, כעסים, אכזבות ושיפוטיות, בעיקר לגבי אבא שלי. תוסיפו לזה ששני האחים שלי לא גרים בארץ, ותקבלו מחויבות להורים כפי שמעולם לא הייתה לי. מה עוד חיזק את זה אצלי? לשמוע מאבא ואמא עד כמה הם מאוכזבים מהדרך שנפרדו מההורים שלהם.
התביישתי, זה רדף אחריי עוד מהילדות ש... האמא שלי לא היא מספיק חכמה, היא לא מספיק אינטליגנטית, היא לא מספיק רפרזנטטיבית. הנושאים שמעניינים אותה הם דברים פשוטים שאותי בכלל לא עניינו. התביישתי בה, זה אלמנט שחזר אצל כמה חברים שלי גם, שהדור הזה, הדור הישן הזה שהגיע, הדור הגלותי, הוא בושה. לא היה לי כבוד לאמא שלי.
א', ההורים שלי גרו בצרפת ואני בארץ. אני חושבת שחשבתי שאמא שלי תמות מבוגרת מאוד, כי אמא שלה נפטרה בגיל 100. וכל הזמן היה לי את זה בראש, וכשהתחילו להיות לה עניינים בסוף שנות ה-70 שלה, התחלת 80, זה היה קשה, כי פתאום הבנתי שיש לה איזה עניין, בסופו של דבר העניין הזה נהיה יותר ויותר בעייתי, והיא נפטרה הרבה לפני גיל 100. היום אני באמת מרגישה את זה שלא הייתי על יד ההורים שלי, זה היום קשה לי לחשוב על זה. אני יודעת שהיה לה מאוד קשה שאני לא הייתי על ידה, ולא כל כך הבנתי את זה אז, כי אז הייתי יותר צעירה וחשבתי יותר על עצמי מאשר על ההורים, כמובן. לא התייעצתי איתם כשעזבתי ולא חשבתי על מה זה יכול לעשות להם. ממש לא.
כשאימא שלי ניסתה להתאבד וזה לא הצליח, מה שהיה לי להגיד לה, וקשה, בפעם הבאה שאת עושה את זה, אם את רוצה למות, תעשי את זה בהצלחה יותר. לא בגלל שהחלתי לה למות, זה דווקא כן זכור לי, אלא בגלל שהייתי ער לסבל שלה, וחשבתי שמוות יכול לקצר את הסבל שלה. היא לא נהנתה מהחיים, היא לא הפסיקה לקטר על היומיום שלה, על החיים שלה, על הסבל שלה, על זה שהיא חולה ומסתירים את זה ממנה, כאילו אנחנו מסתירים ממנה שהיא חולה, לא מגלים לה שהיא סופנית, מה שבכלל לא היה נכון. חוץ מזה שהיה צריך גם לטפל בה פיזית, היא הייתה עם המון בעיות בריאותיות שלדעתי ישבו על רקע נפשי. וכן, אמרתי לה משפט קשה מאוד, כמו אני מאחל לך שבפעם הבאה זה יצליח לך, אם זה מה שאת רוצה.
הדבר הזה עוד מעסיק אותך? רודף אותך?
עם אמא שלי כן, יש רגשות אשם לא קטנים, וחלום שלי זה שהיא תבוא לכמה דקות פה לחדר, ותיכנס ותגיד, שלום, יש לך משהו להגיד לי? אני ארכין את הראש, ואני אתנצל על הרבה פגיעות שעשיתי בה, שוב, מחוסר בגרות, מחוסר הבנה, אשמתי, ואני ממש רוצה לשגר לה סליחה אחת גדולה.
יש ספר נפלא של בוני וויר, שהייתה אחות בטיפול יום אונקולוגי באוסטרליה, שהיא קוראת The Five Regrets of the Dying, כן? חמשת החרטות הגדולות של הנוטים למות. מה שהיא עשתה, הסיפור שלה זה שהיא הייתה נותנת טיפולי בית לחולות וחולי סרטן, כולל טיפולי הוספיס בית. ובזמן שהאינפוזיה הייתה רצה, הייתה מגיעה אליהם הביתה, ובזמן שהאינפוזיה הייתה רצה, היא הייתה מדברת איתם. ואז היא שמה לב שהאנשים האלה שנמצאים באמת בחודשים האחרונים של החיים שלהם, לפעמים בשבועות האחרונים של החיים שלהם, ויודעים את זה, רוצים לספר לה על הדברים שעליהם הם מתחרטים, הדברים שעצובים להם, הדברים שהם מצטערים שהם לא עשו, וכמעט בלי יוצא מן הכלל, הם הצטערו על זה שהם לא בילו יותר זמן עם האנשים שהם אוהבים, גם למעלה וגם למטה.
ההורים שלנו עדיין מסוגלים לשגע אותנו, במיוחד בסוף יום. היית ממליץ לי לכפות על עצמי נחמדות גם אז?
אני חושב שכן, אני חושב שאתה אמרת את זה מאוד יפה. אני מוצא את עצמי, צריך להזכיר לעצמי, לא רק בהקשר של הורים, ההורים שלי כבר לא חיים, אבל ההורים של זוגתי. אני מוצא את עצמי בהקשרים האלה, אבל לא רק בהקשרים האלה, מזכיר לעצמי את תהיה רך, תהיה טוב, כן? החיים המודרניים באמת הם מאוד מאוד מלחיצים. החיים שלנו יחסית לעבר נעשו טובים בהרבה מובנים, אבל יש לנו עדויות ברורות שהסטרס עלה. הסטרס הוא מסוג שונה אולי, אבל הסטרס הוא עלה. אני חושב שכן צריך, הנה, נתת את הדוגמה הנהדרת, זה יותר קל לעשות את זה יחסית לילדים, כי הם חמודים שיהיו בריאים, ולעשות את זה יחסית להורים, שבאמת כבר עלו לך לעצבים, זה הרבה יותר קשה, אבל צריך לעשות את זה כמו שאמרת. אני חושב, לנשום עמוק ולהגיד, אני צריך להיות רך, מה שעוזר לי זה לדמיין את עצמי, בזמן שהילדים והילדות שלי, יצטרכו לטפל בי כשאני אזקן, ולשאול את השאלה איך הייתי רוצה שהם ינהגו בי. כן, לפעמים זה עוזר לי קצת, אבל אתה צודק שזה מאוד מאוד לא פשוט.
לפני סיום, רציתי עוד עצה פרקטית אחת מחברי עידו אריאל ממכללת ספיר. בדומה לי, הוא נכנס לעשור החמישי לחייו עם שני הורים במצב טוב, איך זה נגמר? בסוף כולם יודעים.
תראה, אני עוד חצי שנה אהיה בן 50, כך שעשר שנים אני כבר חווה את ה-40 הללו, ובעצם הגעתי לאן שאתה אמור להגיע לפני עשור. הדאגה מתפצלת, הפוזיציה הזאת של הבן, כן, תמיד היה הבן שלהם, אבל התחלתי לעזור להם יותר ויותר, והמצב הרפואי של אבא שלי יידרדר, והייתי צריך יותר ויותר להיות איתו בבתי חולים ובטיפולים, וגם היחס של החברה אליו פתאום, אליהם פתאום השתנה, ואתה מוצא את עצמך בא ועושה כל מיני סידורים, ופתאום קולט איך מתייחסים לאנשים מבוגרים, וזה מרגיז, אז פתאום אתה משנה את הפוזיציה הזו. עוד דבר זה שהיה מאוד מאוד חשוב, ללמד את הילדים שלי איך להתנהג. פתאום ראיתי שהם מסתכלים על איך אני מתנהג אל ההורים שלי. והדרך שבה אני מתנהג אליהם, יהיה הדרך שבה הם יתנהגו אליי, וזה גם סוג של אחריות. פתאום הבנתי שהשלושת הדורות האלה שנפגשים, יש לזה משמעות הרבה מעבר לשמירו על הילדים, או פתאום אין לי סידור לילד, אני צריך אתכם שתעזרו. לא, לא, זה האינטראקציה הזאת של הדורות שהלכה לנו לאיבוד לגמרי. השבטיות הזו שבאה לידי ביטוי בתוך שחיים שלושה, ארבעה דורות ביחד, וזה הלכנו לאיבוד לגמרי, פה בגיל הזה זה דווקא בא לידי ביטוי, כי אתה רוצה כן לנסות לחבר, וזה רגע קסום, אלה שנים קסומות. והייתי במודעות מוחלטת לזה שזה לא, זה לא לנצח, העניין הזה שאני, יש לי ילדים, ואני גם ילד בעצמי, וניסיתי לנצל את השנים הללו ולחבר וללמוד וללמד ולדאוג, וגם קצת עדיין להיות ילד.
פרופסור יורם יובל דיבר על משפחה גרעינית שחיסלה את השבטיות.
לגמרי, לגמרי קלקלה את זה, וזה איזשהו מעבר של, אתה יודע, טקס העברת מקל. כשנכנסתי לשם, כשהגעתי לגיל 40, עדיין הסתכלתי על ההורים שלי, כי מי שממש דואגים לי, ואבא שלי נפטר לפני 4 שנים, אבל אני היום דואג לאמא שלי לחלוטין. והגיל הזה לא מאפשר להתחבא יותר מהאמת הזו, היא אמת קשה. זהו, תם הטקס, עכשיו הכל על הכתפיים שלנו. אי אפשר להתחבא מהעובדה הזו. זה גם מעניין של, אוקיי, בשנות ה-30 לחייך, אתה עדיין, זה בסדר, אני עדיין צעיר, אבל אז אתה מסתכל על המראה, והמראה לא מאפשרת לך את משחק המחבואים התודעתי הזה. אנחנו כן רוצים רגע להשתבלל ולחזור אל הרחם ולהגיד, רגע, אני רוצה להיות ילד קטן שוב, אני לא רוצה את המשכנתא ואת הילדים ואת הדאגה, גם לילדים וגם להורים וגם לכל העולם, מי דואג לי? ואין.
עד כמה זה טלטל אותך? לראות את ההורים שלך במרכאות במערומיהם?
טלטל לי את החיים, זה חוויות קשות, תשמע, אבא שלי היה קצין בצבא עם המון המון גאווה, וכשהוא היה מאושפז, ובסוף הוא היה מאושפז הרבה, הוא לא רצה שהאחיות יקלחו אותו. הוא אמר, הבן שלי יבוא, והייתי מגיע בערב לקלח אותו. וניסיתי לשמור על כבודו כמה שרק אפשר, ולא היה גם מאוד מאוד לא נעים. ואני זוכר שם סצנה שאני עוטף אותו בסדינים כאלה, ולוקח איתו עם הכיסא, הולך איתו עם כיסא הגלגלים אל המקלחת, ועוזר לו להתקלח ולעמוד ולהסתבן, והוא עם הפנים שלו אומר לי, אני מצטער שאתה צריך לעשות את זה. וזה קשה נורא, המבט שלו בפנים שהוא מצטער, כי יש בזה משהו לא טבעי. ואז אמרתי לאבא שלי, אתה במקלחות עדיין מוביל עליי. כי כשהייתי ילד קטן, אבא שלי היה זה שקילח אותי. ואני זוכר את זה. הוא חייך, אני חייכתי עם המון מבוכה, זה הרגע נורא נורא חזק, אבל זה שוב חלק מהתמודדות שאין איתה ברירה, אבל זה חרך לי את הלב הרגע הזה, הלא נעים שלו. ומצד שני, אני שמח שעשיתי את זה. לא הייתי חי עם עצמי אם לא הייתי עושה את זה. הוא היה צריך אותי ועזרתי לו, ושמרתי על כבודו, ואני אומר תודה שהזדמן לי, ההזדמנות הזו, תודה שהצלחתי לעשות את הדבר הזה, כי זה קשה. זה הפך לי את הבטן, הלכתי עם זה חודשים עם הדבר הזה, כי אתה רואה פתאום, האבא הגדול והחזק שלי, הבן אדם ששמחתי אליו תמיד, הבן אדם שהתקשרתי אליו בכל רגע, ותמיד היה שם בשבילי, לאבא שלי כבר, אתה יודע, אין סולם. וזה ההכרה שהכוח עבר אל ה... אני לא יודע אם זה כוח, כוח עבר אליי. עכשיו אני צריך לדאוג, והתבאסתי מזה. אני רציתי שאבא שלי ימשיך לדאוג לי, רציתי שהוא תמיד יהיה שם. וזה רצון לא ריאלי, ברור שהדברים האלה נגמרים, זו דרכו של עולם.
מה גילית על עצמך דרך ההתמודדות הזאת?
זקנה זה לא דבר נעים להסתכל בו, לבהות בו, לנעוץ בו עיניים, וזה מכריח עוד דבר, זה מכריח אותנו להסתכל על זה ש... את הצד הצעיר של החיים עברנו, את החצי הטוב, פיזית לפחות, סיימנו. וזה לא רק הזקנה של הוריי, זה בסוף גם הזקנה שלי. אם יתמזל מזלי, אני אגיע לגיל 88, ואי אפשר להסיט מבט, כלומר, אני מסתכל על אבא שלי וגם חושב, אני הולך להיות שם. כשאתה צעיר, הזקנה נראית לך הכי רחוקה, והכי בלתי אפשרית, ואין סיכוי שזה יקרה לי, ונכון, אתה יודע שזה יקרה, אבל זה בכלל, זה לא מול העיניים, אפילו לא לרגע אחד. אבל הטיפול באבא שלי והטיפול באמא שלי הכריח אותי, ושוב, זה שם, זה בתוך הגיל הזה, הכריח אותי להגיד, כן, גם אני אגיע לשם. וכשאתה מגיע לגיל 40, פתאום משהו בקפיציות של הגוף, הדבר הראשון שמרגישים זה משהו בקפיציות של הגוף הולך. ניסיתי לעלות על סקייטבורד של הילדים שלי, התחלתי לנסוע, התרסקתי, חיבקתי את הבטון בסקייט פארק, ונזכרתי כשהייתי ילד ונפלתי, אתה יודע, אתה מנקה את האבק, קצת צריטות, הכל בסדר. ולקח לי זמן לקום. ואמרתי, לא שברתי שום דבר. משהו בקפיציות, משהו בפיזיות משתנה פתאום. והרבה יותר קשה לעשות דברים, ואי אפשר להתחמק מהעניין הזה. ואתה אומר, טוב, יהיה בסדר. ואז אתה אומר, לא, לא, לא. פיזית, זה לא הולך להשתפר. וזה הכי מבאס בעולם. אתה אומר, טוב, אתה תמיד אומר, תכף אני ארגיש יותר טוב. לא, 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 לא. בעניין הפיזי, המדרון מתחיל. איך שלא תיקח את זה? המדרון מתחיל, ואז אני רואה את הילדים שלי משתוללים ונהנים, אבל בד בבד אני רואה גם את אבא שלי, ולאן זה, לאן זה מוביל. ואתה אומר, אוקיי, אין סוף טוב. אתה יודע, בסרט ההוליוודי של החיים, שיש סוף טוב, אז פה אין סוף טוב. מה לעשות? כאילו, זה העניין, וזה מכריח להתמודד עם העניין הזה שזה שם. ולכן המעבר הזה הוא מטורף לחלוטין. מהחלק של הצעירים, אתה עובר אל החצי של המבוגרים.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.